פרלה חט היא אחת מתוך עשרות אלפי נשים יהודיות בארגנטינה שאולצו לעבוד בזנות בתחילת המאה הקודמת. הנה מכתבה מיום 30 באוגוסט 1928. לכבוד נשיא הקהילה הנכבד, ניסיתי בגיל 15 בשנת 1918 בניגוד לרצון הוריי עם הצעיר אדולפו. לאחר כשלושה חודשי נישואין, בעלי החל לדון עמי שהכרחי שיסייע לו באמצעות עבודתי. כחצי שנה לאחר לידת בני, בעלי החל לנסות להדיח אותי לחיים מופקרים. במשך זמן רב סירבתי לבקשותיו, עד שנאלצתי להיכנע למכות שנתן לי כל העת בכדי לשבור את התנגדותי. תאר לעצמך, אדוני הנשיא, שבאותה עת טרם מלאו לי 18 שנה והייתי תלויה בו לחלוטין. ערב אחד בעלי הביא לביתנו מכר שלו, הוא ביקש ממני להכין ארוחה טובה וגם להיות אדיבה כלפיו. בלילה עזב בעלי את ביתנו ונותרתי לבדי בחברת האדון, ומאז הוא נעשה אורח קבוע בביתי כמאהב. זמן קצר לאחר מכן הצטרף אליו קרוב משפחתו, גם כן כמאהב שלי. במשך שנים הייתי מאוימת ובסכנת פגיעה על ידי בעלי, והייתי מחויבת לשתף פעולה עם האדונים הללו. אבל כל זה לא סיפק את בעלי. הוא כפה עליי לצאת לעבוד ברחוב וציין בפניי את כל המקומות שבהם אוכל לצוד גברים. מותשת נפשית וגופנית מהחיים האומללים, החלטתי לנטוש אותו ומצאתי מקלט בבית הוריי, שם אני שואה כבר כמה שנים. בעלי, שתוכניותיו נכשלו, ניצל את הנטישה שלי והוא אוסר עליי לראות את בננו. אדוני הנשיא, אני פונה אליך בתחינה לסייע לי לקבל גט. שלך, פרלה. ברוכות וברוכים הבאים להסקת הספרנים. אני ורד ליאון ירושלמי, ובפרק הזה נספר לכם על נישואים אחרים. תשכחו מהדייטים שלפני החתונה, תשכחו מערך הדבש שאחריה. לאורך ההיסטוריה היהודית היו גם קשרי נישואים אומללים וקשים. היו טקסי נישואים מוזרים, שלא לומר רזויים. היו נסיבות שאילצו אנשים להתחתן בניגוד לרצונם. תכף נסביר. שלום דוקטור יוחאי בן גדליה, מנהל הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי שבספרייה הלאומית, ארכיון שמתעד מאות קהילות יהודיות בכל רחבי תבל. בוא נמשיך בדיוק בנקודה הזאת עם הסיפור של אותה פרלה חט, שהוא סיפורן של אלפי נשים יהודיות בארגנטינה בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. נשים שפוטו ורומו להתחתן ומיד אחרי הנישואים הולצו לעבוד בתעשיית המין המשגשגת בבואנוס איירס ובכלל.
שלום ורד. ארגנטינה היא בעולם החדש, ומאגרים אליה הרבה מאוד אנשים, בעיקר גברים, ויש שם מחסור אמיתי בנשים, ולכן שוק הזנות פורח, בבואנוס איירס, גם יש נמל גדול, ומלאכים פוקדים אותו, ערבים שלמים, וזה גורם לכך שנוצר מחסור בנשים לתעשיית הזנות.
בעצם העולם, בכלל בעולם החדש, אנחנו מדברים בגדול על משהו כמו על כל 10 גברים, אישה אחת.
כן, אנחנו רואים את זה באמצע המאה ה-19 באוסטרליה, שמושבת פשע, שמאגרים אליה הרבה מאוד בריטים, שולחים לשם את האסירים, פתאום גם יש הרבה נשים שנשלחות, וכבר אז מתחילה הדאגה, גם בעולם היהודי, מפני הגירה מהסוג הזה, ובכלל הגירה במחצית השנייה של המאה ה-19, מחצית ראשונה של המאה ה-20, יש הגירה מסיבית, יש עוני מאוד גדול, וזה גורם ללא מעט נשים להיקלע למעגל הזנות, לעתים מרצון, אבל פעמים רבות בלי שום כוונה ותוך ניצול של הסרסורים.
ומה קורה שם בארגנטינה שהוא באמת קיצוני וחריג בכל קנה מידה?
אחד הדברים המעניינים זה שזו תעשייה שהיא לא נשלטת על ידי יהודים, אבל יהודים בהחלט דומיננטיים במובן הזה. יש הרבה מאוד ביקוש, כפי שזה כונה שם, לבשר לבן, לנשים אירופאיות שמגיעות, ובהקשר הזה הפולקיות, הנשים שמגיעות מפולין, ממזרח אירופה, הן בהחלט, יש ביקוש מאוד גדול עבורן, ולא מעט נשים מגיעות לשם במרמה, מגיע שהוא חתן עשיר לעיירה
שם במזרח אירופה.
מגיע מישהו עם שעון זהב, אומר למשפחה, אנחנו מוותרים על הנדוניה, מוותרים על הכל, התאהבתי בבת שלכם, שתבואי איתי לעולם החדש, שם יהיה לה חיים יותר טובים, לא כמו הסבל שהיא חובה פה, והעוני המרות והמנבל.
ופוגרומים ואנטישמיות, אנחנו מדברים על תקופה מאוד קשה במזרח אירופה באותן שנים.
נכון, והן מגיעות, ולא פעם כבר בדרך, הן מגלות בדרך המאוד מאוד קשה, שבעצם זה לא חתן, אלא בעצם מנצלים אותם ומכניסים אותם למעגל הזנות. בחלק מהמקרים זה נעשה בארגנטינה, לדוגמה המקרה של פרלה הוא בארגנטינה.
אז בוא נדבר ספציפית על הארגון הזה, בעצם אפשר להגיד ארגון פשע, מי שמפעיל את כל המערך האדיר הזה של תעשיית המין בארגנטינה. בוא תסביר איך זה עבד.
זה מתחיל כמו הרבה מאוד דברים באופן ספורדי. מגיעים אנשים, מגיעים סרסורים, מתחילים להשתלט על התחום הזה בבואנוס איירס, והם מתאגדים בהתחלה למטרות מאוד כלכליות, לקדם את התחום שלהם, לדעת לשחד את קציני המשטרה בצורה מסודרת, לאפשר לעצמם גם מבחינת חקיקה, לאפשר שהמשך הפעילות שלהם. הם צוברים הון וצוברים גם מעמד, חלק גדול מהקהילה בבואנוס איירס היא לא קהילה עשירה, והם כן צוברים הון ומעמד, וזה מאפשר להם להיכנס לתוך הקהילות, לשלוט גם בהקשר הדתי וגם הקהילתי, וגם בהקשר של התרבותי, הם הפטרונים של תיאטרון היידיש שמתפתח בבואנוס איירס באותן שנים.
כשאנחנו מדברים הם, אנחנו מתכוונים לאותה קבוצה של סרסורים למעשה.
כן, זה סרסורים, זה גם אדמיות, זה לא רק גברים, זה גם נשים. כשהם ממש תופסים דומיננטיות מאוד משמעותית בקהילה.
אז על פניו אנחנו מדברים על אנשים לכאורה נורמטיביים, סוחרים, חייטים, קצבים, אנשים שממלאים תפקידים ציבוריים.
כן, המקרה של פרלה מלמד אותנו שהיא פונה לנשיא הקהילה והיא אומרת, הסגן שלך הוא בעלי. כלומר, בעלה הוא נושא תפקיד מאוד משמעותי בוועד של אותה קהילה, והיא פונה אליו, היא פונה לנשיא הקהילה על מנת שיפעל להדיח אותו מרשות מוועד הקהילה. והבעל הוא כל כך דומיננטי, ויש לו כזאת השפעה שהוא מצליח להוריד את זה מסדר היום ולגנוב את המסמכים הרלוונטיים בעזרת חברים שלו נוספים שנמצאים בוועד, ובעקבות זה חלק מהוועד מתפטר. במקרה של פרלה, זו קהילה שבה הם מאוגדים בתוך הקהילה הכללית, אבל בבואנוס איירס ובערים נוספות, הם מקימים לעצמם ממש קהילה משל עצמן, שלימים נקראת צבי מגדל, וממש יש להם מוסדות קהילה משל עצמם, בית כנסת, בית עלמין, שחלק מהצורך להקים קהילה זה גם רצון שלהם לשמר את עצמם, את האהבה הייחודי שלהם, אבל גם מתוך דחייה גדלה והולכת שהם חווים מצד הקהילה המרכזית, הקהילה העיקרית, שלא רוצה להיות מזוהה עם אותם סרסורים, כי בארגנטינה באותם שנים כבר כשאומרים יהודי מתכוונים, או אומרים יהודיה מתכוונים להקשר הזה של זנות, לעיסוק בעולם הזה של הזנות, והקהילה לא רוצה להיות מזוהה עם מה שמכנים הטמאים.
אז אנחנו מדברים על ארגון שפועל משהו כמו 60 שנים, בין 1870 ל-1930. בסיאו הוא הפעיל כ-2,000 בתי בושת, לא רק בארגנטינה, גם בדרום אמריקה, במדינות נוספות. בסך הכל ארגון הפשע הזה העסיק כ-30,000 נשים בזנות, רובן יהודיות, והנשים האלה בעצם במלכוד. המשפחות שלהם, אלה שמצליחות לשמוע מהן, לא מוכנות לקבל אותם בחזרה, מבושה או מחשש שהם יחתימו את המשפחה. לרובן אין משפחות בארגנטינה, אין להן מקצוע, אין להן שפה, הן בעצם כבולות בתוך ארגון פשע, וכאמור חלקן גם נשואות לאותם סרסורים. איך הן עצמם ובעיקר איך הקהילה מתמודדת עם התופעה הזאת?
אז הקהילה כאמור נדתה את אותם טמאים, אגב לא רק את הסרסורים אלא גם את הזונות, והקהילה נקטה בכמה שיטות להתנגדות לטמאים כפי שהם כינו אותם. אחת הדרכים הייתה לפעול בחקיקה, להוציא את הזנות מחוץ לחוק, להפעיל את קציני המשטרה שפחות יקבלו שוחד מאותם סרסורים, אבל עיקר הפעילות הייתה במניעה, הן בפרסום במזרח אירופה, להטריע על פני התופעה של ניצול של נשים שלכאורה מתחתנות עם איזה חתן עשיר, ולהזהיר אותן ולהגביר את המודעות לאותם נישואים פייק, וגם ליווי של אנשים שכן ידוע שמאגרות לארגנטינה מטעמים שונים, גם ליווי שלהם בדרך, וגם בקרה בירידה באונייה בנמל בואנוס איירס, שבהם וידאו שאנשים לא מגיעות למעגל הזנות.
אין ספק שזה אחד הפרקים האפלים יותר בהיסטוריה של יהדות ארגנטינה, ואצלכם כמובן בארכיון יש תיעוד של התקופה הקשה הזו. אז בואו נרחק למאה ה-18, למה שנקרא נישואי סתר, במה מדובר?
באזורים רבים באירופה, במהלך המאה ה-18, יהודים לא הורשו לגור אליהם, כן היה להם ממש אישור ספציפי, פר משפחה או פר אדם. בשלב כלשהו, השלטונות החליטו להגביל את מספר היהודים, ולכן התירו רק לבן אחד להמשיך לרשת את זכות התושבות באותו מקום, והמשמעות הפרקטית של זה הייתה שרק בן אחד יכול להתחתן.
מה שנקרא בלשון של המושבניקים, בן ממשיך.
כן, זה בן ממשיך, זו אותה תופעה, אפשר לקרוא לה ככה. רק שמושבניק יכול בקלות לעבור לעיר הסמוכה, ופה אז מה שעמד בפני אותם אנשים שרצו גם לחיות חיים משלהם, הייתה או להגר למקום אחר, או להתחתן בצורה לא פורמלית, בצורה שלא מוכרת על ידי השלטונות, אלא להתחתן כדת משה וישראל, אבל מבלי שזה יירשם. אנחנו מכירים את זה בבווריה, מכירים את זה בגליציה, מכירים את זה במורביה, כשזה בעצם מאפשר להם לחיות חיים משלהם, ובעצם עדיין רשומים כתור בית האב, או שהאם היא אם יחידאית באופן פורמלי.
אבל הילדים שנולדים בנישואים האלה, הם נרשמים איפשהו, אני מניחה.
כן, אבל הם נרשמים כתור הילדים של האימא, שהיא מוגדרת פורמלית כתור אם חד-הורית, היינו קוראים לזה היום, בעצם ילדים מחוץ לנישואים. אחת מההשפעות של זה עד היום, זה שמות משפחה. אנחנו מכירים בכל העולם, בדרך כלל שם המשפחה מייצג את האבא, מאוד פטרנליסטי, ג'קסון, הבן של יעקב, או ג'ונסון, הבן של ג'ון, ודווקא הרבה מאוד שמות, בעיקר במזרח אירופה, אצל יהודים, היו שמות של מבוססים על שמות נשים, נחמקין, הבן של נחמה, אלקין, הבן של אלקה, פייגלין, הבן של פייגלה.
זאת אומרת שאם אנחנו מכירים היום אנשים ששם משפחה שלהם יש צליל של שם של אישה, כמו ריבלין, ריבקין, פייגלין, מה שאמרת, יכול להיות שמדובר במשפחה שהיא נצר של אותן משפחות, שסבתא של סבתא של סבתא שלהם התחתנה בסתר?
בהחלט יכול להיות. יש הסברים נוספים, אבל זה בהחלט אחד ההסברים היותר הגיוניים לתופעה.
ובאותה תקופה יש עוד חתונות ונישואים שמתקיימים בפרופיל נמוך. אנחנו מדברים על נישואי חרש. מה ההבדל בין נישואי סתר לנישואי חרש?
נישואי סתר זה נישואים שהקהילה הכירה בהם, והם התאימו לקהילה, הם לא התאימו לרצון השלטונות לצמצם את מספר היהודים, ולהכפיף את כל תהליך הרישום באופן מרוכז לשלטונות. נישואי חרש זה סיטואציה שבה בחור ובחורה מתאהבים ברגע, ומחליטים להתחתן. הנישואים ביהדות הם לא דבר מאוד פורמלי, לא מצריכים הרבה מעבר לשני עדים, ולהביא איזשהו משהו ששווה פרוטה. וזה אתגר לא את השלטונות דווקא, אלא אתגר את הקהילה. הקהילה רצתה, החברה רצתה לפקח על תהליך הנישואין, על תהליך השידוכין, רצתה שזה יהיה משהו שהוא מתאים מבחינה מעמדית, שהוא כמובן לא שובר את סמכות ההורים, מתבסס על האישור שלהם ועל על האיזום מצידם, ובעיקר שלא היו נישואים ככה אהבה חופשית.
אנחנו מדברים בעצם על המאות ה-18-19, אנשים שמתחתנים בניגוד לרצון ההורים, או שהאישה נכנסה להיריון. זה פחות או יותר גבולות הגזרה?
כן, החברה היהודית רצתה לשמור על עצמה, רצתה לשמור על המסגרת המסורתית, ובמובן מסוים גם רצתה לשמור על הבנות, על הנשים, כי במקרה של ארגנטינה שראינו קודם, שמגיע מישהו מבחוץ שלא מכירים אותו, ובעצם מציע ומפתה מישהי להתאהב בו ולהתחתן איתו, זה גם תופעה ש הקהילה חששה מהדברים מהסוג הזה.
בואו נתקדם למאה ה-20 ולמה שנקרא נישואי הצלה. אנחנו מדברים בעיקר על יהדות גרמניה לפני השואה, כשאנשים כבר התחילו לחוש את חוקי נירנברג על בשרם, את האפליה הגזעית, ולמעשה היו מוכנים להגיע לכל מדינה שתקבל אותם. מה מאפיין נישואים מהסוג הזה?
אנחנו דיברנו מקודם על ארגנטינה כתור יעד הגירה, בעיקר לבואנוס איירס, אבל במקביל חלק גדול מההתיישבות של היהודים שם הייתה בקולוניות, במושבות חקלאיות, שנוסדו על ידי הברון הירש עוד בסוף המאה ה-19, ובאו בעצם לתת מענה לאותו עוני שדיברנו עליו במזרח אירופה במאה ה-19. עם עליית הנאצים לשלטון, המושבות הללו בעצם היוו יעד נוסף שאליו יהודים יכלו להגר, אבל לא כל אחד יכל להגר. בשביל להגר ולקבל אשרה מממשלת ארגנטינה, היית צריך להוכיח מסוגלות לעסוק בחקלאות, עבר חקלאי, ושיש לך מספיק כוח אדם, שזה אומר גברים במשפחה שיכולים לעסוק בחקלאות. כך שהדרישות היו משפחה שכוללת לפחות 3-4 כוחות עבודה, שזה אומר גברים מעל גיל 14, כמובן לעמוד בבדיקות רפואיות קפדניות, אבל בעיקר הכשרה חקלאית, אוקיי, עבר חקלאי, או שעברת הכשרה וממש הוקמו חוות לצורך העניין בגרמניה. אנחנו פוגשים מקרים שבהם אנשים לא קיבלו, על אף ההכשרה החקלאית שלהם, לא קיבלו את האשרה, את הוויזה לארגנטינה, מהסיבה הפשוטה שהיו להם שתי בנות, והם היו אבא, אישה, שתי בנות, וזה לא היה מספיק כוח עבודה בשביל להגר. ובחלק מהמקרים אנחנו מכירים סיטואציות שהם באותם חוות הכשרה פגשו גברים צעירים שגם הם לא יכלו לקבל בפני עצמם את אותה ויזת הגירה, ואז הפתרון הוא נישואי הצלה, שזה בעצם נישואים פיקטיביים שאחד מאותם בחורים מתחתן עם בנות המשפחה, עם אחת מבנות המשפחה, וניתן פתאום לקבל את הוויזה.
שזה מייצר שנים אחר כך לא מעט בעיות, נכון? הסיפור הזה שבעצם להתחתן בעל כורחם, גם של הגברים וגם של הנשים.
אז הניסויים האלה שהם ניסויים בסופו של דבר פיקטיביים, תמיד יכולים ליצור בעיה אם הבעל, לדוגמה, פתאום מחליט לסחוט את האישה ולא רוצה לשחרר אותה, לגרש אותה אם צריך, או בכלל להתיר את הניסויים. במקרה של ארגנטינה זה מסובך עוד יותר, כי ארגנטינה היא מדינה קתולית, שבתקופות מסוימות בכלל לא התירו בגירושין, ולכן אותן נשים שהתרתנו בניסויים פיקטיביים, בשביל להציל את כל משפחתן, זה יכול להיות נערות צעירות בנות 16, שהחליטו להציל את כל המשפחה, והסכימו להירשם כנשואות לגברים מסוימים, היו כלואות ונאלצו, גם אם קיבלו את הסכמת הבעל לכאורה, היו צריכות לנסוע במיוחד לאורוגוואי השכנה, בשביל שם להצליח להתגרש.
אני מבינה שאצלכם בארכיון, העם היהודי, יש גם תיעוד של כמה מקרים כאלה.
כן, אני אקריא קטע מתוך ראיון שנעשה עם מישהי שבשנת 38 ניסתה לברוח מגרמניה עם משפחתה, אז היא הייתה צעירה, היום היא כבר אישה מבוגרת. הראיון עם אביה היה קצר. העובדה שבמשפחתנו היו רק שני גברים קשרים לעבודה, היוותה מחסום בלתי עביר. התקנון חייב מינימום של 3 גברים פעילים. ארגנטינה נזקקה לכוח אדם חסון, כדי שיציאו המשימה מונה. אבא חזר במפח נפש. ימים שלמים הסתובבנו, וראשנו עסוק במחשבות איך להתגבר על המכשול. התקווה הייתה שאחד הצעירים שהיו אצלנו להכשרה, יאות לאור המצב להצטרף אלינו, וכך למלא את עצמו מהתופת ולפתור לנו את מכסת כוח אדם הנדרשת. שני צעירים הסכימו מיידית, אחד בשנות ה-20 לחייו, והשני בן 16, בחור חסון ושרירי, שניהם קשירים לעבודה פיזית קשה. אבי התייצב פעם נוספת במשרדי איקה, ושוב עמד בתור הבלתי נגמר של מבקשי מקלט כמאגרי עבודה. כשעמד לחתום על החוזה, ראה לפתע הפקיד שאחד הגברים הרשומים אינו נושא את שם משפחתנו, וביקש לדעת איך אדם זה קשור למשפחה. אבי אמר את האמת, הבחור מתגורר אצלנו זמן רב לשם הכשרתו חקלאית. לא מספק, פסק הפקיד כלאחר יד, רק בנים וחתנים נחשבים כשייכים. העסקה מבוטלת. שוב עמד אבי לחזור בידיים ריקות, והאדמה בגרמניה בוערת. אבא היסס רגע, ואז אמר לה פקיד בחיוך קונדסי, לא ציינתי זאת קודם, אבל יש לי בת 17. מה שלא קיים כרגע, בהחלט עשוי לקרות בהמשך. הפקיד רשם זאת בשולי המסמך. איש מאיתנו לא ייחס לך חשיבות. ההצלה הייתה הדבר היחיד שעמד מול עינינו. רק לצאת בשלום, לברוח, להשאיר את הענן השחור מאחורינו, הרחק מאחור. איש לא שיער כמה עוגמת נפש יגרום לי משפט מחוייך זה.
וואו, ואנחנו באמת מכירים את, את ההיסטוריה של אותה אישה, שצריך להגיד, היא עדיין בחיים, נכון? היא בת 100 בערך, משהו כזה?
כן, שנת 38 הייתה בת 17, אז היא בת 100, ובסוף היא הצליחה להשתחרר, להתגרש.
אבל בקשיים מרובים.
בקשיים מרובים, והקימה אחר כך משפחה למופת, משפחה לתפארת.
אז פחות או יותר באותה תקופה, בשנות ה-30 וה-40, מתחילה גם כאן, בארץ ישראל, תופעת הנישואים הפיקטיביים. זה קורה בשל מדיניות הספר הלבן של הבריטים והגבלות על העלייה לארץ. תסביר לנו למה היה צריך לקיים את אותם נישואים פיקטיביים בשנים של העלייה הבלתי לגלית לארץ?
אז באותן שנים הבריטים מאוד מאוד הגבילו את העלייה, וכל סרטיפיקט היה באמת שווה זהב. כשכבר קיבלו סרטיפיקט יחיד, לאדם בודד, היה מאוד חשוב לחתן אותו פיקטיבית עם עוד בן זוג או בת זוג, בשביל להכפיל את כוח העלייה לארץ. היישוב היהודי בארץ שיווע לכוח אדם, לכוח אדם צעיר, לעלייה גדולה של יהודים, וברגע שניתן היה, אז חתונה פיקטיבית אפשרה לעלות לא אדם אחד, אלא לעלות שני אנשים.
ואיך המנגנון הזה עובד? איך הממסד הרבני מתמודד עם הנישואי שקר האלה, צריך להגיד?
זה מאוד מעניין, כי הרבנים, רבני הקהילות, היו גם אחראים איתם על שלטונות, על הרישום האזרחי. ובעצם אסור היה להם לשקר, אבל הם שיחקו בעצם על הדואליות הזאת, שמצד אחד יש רישום אזרחי, לעומת החתונה כדת משה וישראל, ורבים מהם בעצם הנפיקו במעמד החתונה, אישורי רווקות, שבעצם אומרים, בני הזוג הללו הם בעצם לא נשואים. לפעמים זה כתוב בצורה הכי מפורשת שאפשר, ולפעמים בגלל שהתפקיד הרשמי שלהם לא אפשר להם להגיד שהם בעצם עורכים חתונה פיקטיבית, הם עשו את זה בצורה קצת יותר מתוחכמת, וציינו את זה בקודים הלכתיים, שבעצם אומרים שלא היה פה שום דבר. היו רבנים אחרים שכן אמרו, זה חתונה ממש, וצריכו אחר כך גט, וגירושין בין בני הזוג.
אז אנחנו יודעים שחלק מהזוגות האלה, אפילו שזה היה פיקטיבי, המשיכו להיות נשואים למשך שנים ארוכות ומאושרות, והיו כאלה שמטבע הדברים גם נקלעו לקשיים ולצרות, ורצו אחר כך להיפרד בארץ. גברים שסרבו לתת גט, זוגות שהתחילו לשחות אחד את השני בשביל להיפרד. מה קרה אחר כך בארץ, באמת עם כל אותם, אנחנו מדברים על מאות רבות של זוגות כאלה שהתחתנו בנישואים פיקטיביים, נכון?
כן, אז במרבית המקרים כפי שציינת, זה היה פשוט יחסית, והם פשוט מאוד נפרדו בצורה פשוטה. היו כאלה שאו שראו כי טוב והתאהבו, או סתם מכוח האינרציה נשארו כבני זוג. אנחנו גם רואים במעמד החופה, יש ממש שאלונים שהאישה מקבלת הנחיות ללמוד נשאר, איך קוראים לבעלה, אם יתחקרו אותה בעלייה לארץ, איך קוראים לחותנת שלה, ועוד כל מיני שאלות כאלה שפקידי ההגירה עלולים לשאול אותה, אבל בהחלט אנחנו גם מכירים מקרים שבהם ממש הבעל ניסה לשחות את האישה, במיוחד במקרים שבהם הרב המקורי הקפיד שהחתונה כן תהיה חתונה גם לפי דת משה וישראל, והרבנות בארץ, בעיקר רבנות תל אביב, התערבה בזה ומאוד ניסתה להקל, לא תמיד בהצלחה.
סיפרת לי קודם שיש לך קשר משפחתי לאחד הרבנים האלה שנתנו את האישורים לחתונות הפיקטיביות עוד באירופה?
כן, סבא רבא של אשתי היה הרב האחרון של בוצ'אץ', העיירה של אגנון, וסבתא של אשתי הייתה מספרת שתמיד, כל פעם שמישהו היה עולה לארץ בשנות ה-30, הוא היה דואג לערוך לו חופה פיקטיבית, וכמו עוד הרבה מאוד מאותם רבנים שסייעו לעלייה של אותם זוגות, או לא זוגות, לארץ, הוא נרצח בשואה, והם זכו להגיע לארץ ביחד או לחוד, והצאצאים שלהם חיים פה היום.
ואני מבינה שמי שעוד ניצלו את הסרטיפיקטים, שזה אמנם לא קשור לניסויים, אבל זה סיפור נחמד כשלעצמו, היו ספורטאי המכביות הראשונות בארץ ישראל. מה הסיפור של הספורטאים והפיקטיביות?
המכביות הראשונות בשנות ה-30, הם באמת היו מוקד בעצם שאפשר להרבה מאוד צעירים יהודים מרחבי העולם להגיע לארץ ישראל בצורה פורמלית ורשמית. אנחנו יודעים בעיקר מהמכבייה השנייה בשנת 1934, שהם כבר למדו לקח מהמכבייה הראשונה, וזה פגע בהם אל מול הבריטים, והם מתעקשים ממש בהנחיות שאדם לא יכול לקנות one way ticket בדרך אם רוצה להגיע למכבייה. ואנחנו ממש מקרים על אנשים שלא היו כל כך ספורטאים, כולל סיפורים, אני לא יודע אם הם נכונים, על אנשים שטבעו בבריכה בזמן תחרויות שחייה, באמצע שחיית כלב כזאת. אנחנו בהחלט פוגשים, וזה אנחנו רואים בארכיון בצורה הכי מפורשת שאפשר, דרישה מטעם מרכז מכבי ומטעם הגופים השונים שמארגנים את המכבייה, לא להשתמש בוויזת התייר, וויזת הספורטאי, בשביל להישאר בארץ, כי זה פוגע לטווח ארוך ביוקרה של המכבייה.
טוב, אז דיברנו על סוגים שונים של נישואים קשים, מוזרים, נישואים אומללים, אבל יש סוג של חתונה יהודית שמתקיימת כבר מאות רבות של שנים. אני מתכוונת לחתונה שחורה, שמטרתה לעצור מגפות. היו ככל הנראה חתונות כאלה גם בזמן מגפת הדבר הגדולה, מה שנקרא המוות השחור באירופה, במאה ה-14, היו חתונות כאלה בזמן מגפות של הבבואות רוח, חולרה, שחפת, כמובן שבזמן השפעת הספרדית, 1918-1919, וגם עכשיו, בזמן מגפת הקורונה, אנחנו יודעים על כמה חתונות כאלה. תסביר לנו מה קורה בחתונה שחורה, מה זה הדבר הזה?
התפיסה של הקהילה הייתה שכל זוג צריך להינשא, וזו אחריות על הקהילה לדאוג לזה. וברגעים של משבר, כמו ברגעים של מגפה, הקהילה באה והתגייסה בכדי לחתן יתום ויתומה בטקס מגי בבית אלמין, תחת חופה שחורה. אנחנו מכירים עדויות לזה, יש לנו עדויות מצולמות ממגפת החולרה ב-1909 בירושלים, שתועדו על ידי דוקטור משה ארלנגר, רופא עיניים שמגיע לירושלים, והוא מתעד חתונה מהסוג הזה, שבה הסיעו יתום ויתומה מקהילת התימנים, בכפר תימנים, בכפר השילוח, בבית אלמין בהר הזיתים. והתפיסה הייתה שמעשה חסד שכזה, שבעצם הוא גם מעשה שגם מנסה לשקם את המעמד הקהילתי של הקהילה, שזו שמחתנת, זו שדואגת למבנה החברתי שלה, זה דבר שיחפר על המגפות.
סוג של התרסה נגד המוות, מעין אמירה כזה של ניצחון החיים, המשפחה, הילדים שיגיעו אחר כך על פני המוות הנורא שפוקד אותנו, זה בעצם הרעיון?
כן, וזה לא הכתופה היסטורית, אנחנו יודעים שגם במהלך מגפת הקורונה, בגלים הראשונים, גם נערכו חופות מהסוג הזה בבתי אלמין, לפחות סיפור ידוע אחד על בני ברק.
אז דיברנו על חתונות שנעשו במרמה, בחשאי, נישואים פיקטיביים, טקסי חתונות שחורות, זה היה רק מעט ממה שאפשר למצוא אצלכם בארכיון וברשת, נכון?
בהחלט, יש לנו ארכיונים של קהילות יהודיות מכל רחבי העולם על פני מאות השנים האחרונות, וארכיוני הקהילות מתעדים את כל מעגל החיים, כמובן נישואין, אבל גם היבטים אחרים של החיים היהודיים, ואפשר לראות חלק גדול מאותם חומרים גם באתר הספרייה הלאומית.
אני מאוד מודה לך, דוקטור יוחאי בן גדליה, מנהל הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי בספרייה הלאומית. תודה לעורך נתי גבאי, למפיק דניאל גל. אני ורד ליאון ירושלמי, ואתם יכולים לשמוע את הפרק הזה בכל הפלטפורמות הדיגיטליות של הספרייה הלאומית ובכל יישומוני ההסקטים. נשמח אם תגיבו, תפיצו ותשתפו. להתראות. עודו שומר זיכרון ימים יפים יותר עקבות סופה אשר פרחה לה.
כאן שום דבר אינו דומה לאשר עבר, לאשר חומק, לאשר הולך איתנו על היפה שלי. את יחידה ומחושפה שלי, מאור השחר עד ליבו לילי, אוהב אותך, אוהב עדיין. אני מכיר את כישופייך, את השקרים, את הסודות. צריך תמיד לפקוח עין, להישמר ממלכודות. ובלילות הכי קרים היו ודאי גם אחרים, שאת גופך יסי באונחה. הן אחרי ככלות הכל, היה לי כישרון גדול להזדקן איתך ביחד. יפה שלי, את יחידה ומחושפה שלי, מאור השחר עד ליבו לילי, אוהב אותך, אוהב עדיין. הזמן שיר אבל מנגן עוד, והימים